אנחנו בדף עין טס עומד א', עין חס עומד בייז למטה. אומרת הגמורה, היא יצא דבויד את אברכינו לנכסה מגברו. היה אישה אחת אלמנה, שהיה לה נכסים, והיא כשהיא ניסה לבעלה השני, לא רצתה להשאיר לו, לתת לו גישה לנכסים שלה. אז היא עשתה ככה, מה עשתה? היא עשתה ככה. כתבה את ה... לקחה שטר וכתבה את כל הנכסים שלה לבת שלה במתנה. וכל הכוונה שלה היה להבריח את הזכות של הבעל החדש שלה מהנכסים שלה. כתבינו לברטו. כתבה את זה לבת שלה. רשי סובר שהיא אמרה מפורש לעדים של השטר, אמרה להם, תדעו לכם שאני כותבת את זה רק במטרה להבריח את הנכסים מבעלי, ולא בכדי שאני רוצה לתת מתנה לבת שלי, את הנכסים שלה. אבל התוספות מקשים. נו, בוודאי באופן כזה, כשהיא אמרה מפורש לעדים, הרי השטר בטל ומבוטל. אם כך, מה הדיון בגמרא אחר כך כאן? אומרים התוספות שלא היא אמרה לעדים. רק זה אומדנה דמוכח. זה דבר שאנחנו יודעים, שבגלל זה היא נתנה את הנכסים לבת שלה. כמו שיש... הגמרא מספרת בקידוש דף ממתת שהיה בן אדם אחד שרצה לנסוע לארץ ישראל ומחר את הנכסים שלו. אבל בשעת המחירה הוא לא אמר שהוא מוכר את זה עדת הדוח בגלל שהוא נוסע. אז חזל אמרו שם אם הוא נאנס ולא עלה שהנכסים חוזרים אליו. למה? כי אנחנו יודעים אומדן דמוכח שכל מה שהוא מכר את הנכסים זה רק בכדי שיוכל לעלות לארץ ישראל. על כל פנים, אינצווה התחתנה עם הבעל, והיא גר שאחר כך הם התגרשו. עכשיו נולד פה סיפור. הבת הזאת רצתה לומר בבזדן, רק שנייה, אמא שלי נתנה לי את הנכסים במתנה, כנראה שדרך ארץ גדולה לא היה לה, היא טבע את האמא בבית דין שהנכסים שלה עשו אלה כמי דרב נחמן. היא טבע את זה מדי, זאת אומרת, האמא טבע בחזרה את השטר, זאת אומרת, היא רצתה לומר שהנכסים שלה לא נתנה במתנה, והבת טבע את האמא שהנכסים שלה במתנה. וכל רב נחמן לשתור, רב נחמן קרא את השטר. למה? כי רב נחמן הבין היות וזה לא נקרא מתנה גמורה, רק שטר מברחס, שרצתה להבריח את בעלה מהנכסים, את הנכסים מבעלה, ולכן זה לא נקרא מתנה. מילא שטר שלא קשר, אסור להחזיק אותו כידוע, ואל תשכם בלך אהב לו. עוז לרבונו נקמי דרבו, דמר עוקווה, ואומר לוי, חזי מר, תסתכל, נחמן חקלוי, קרא לו בלשון כזה, בגלל שהוא סבר שרב נחמן לא עשה טוב שהוא קרא את השטר, אז הוא אמר, תסתכל, איך הם קרא שטור הדינשה? למה, איך הוא קורא השטרות? למה הוא עשה את זה? אומר לוי, אז מר עוקווה ענה לרבונו, אמלי איזה גופה די איבדה איך אהבדה. ספר לי מה היה, אנחנו מוצאים גם לאל בגמרא שהיה סיפור שלם, רבונה ורבונון, וגם מרוק והוא זה שהשלים ביניהם. אומר לי, אז אמר רבונן, אוך ובוך, וכך היה הסיפור. אומר לי, אז מרוק ואמר לרבונון, שטר מברחס קומרת, כאן זה משהו אחר, הוא צודק רב נחמן שהוא קרא את השטר. אוך אומר רב חני לא אבר אידה אומר שמואל, מוירה אוי רואה, אני קיבלתי את רואה רואה. ואני אפסוק אם יובי שטר מברחס ליוד יקראנו. אם יבוא אליי שטר כזה שאנחנו נבין מזה שהאישה רצתה רק להבריח את הנכסים מבעלה, המתנה לא קיימת ומילא אני אקרא את השטר. אז זה ממש כמו שרב נחמן עשה, טוב הוא עשה. אומר לי רוב לרב נחמן, שואל עכשיו רוב לרב נחמן, למה אתה מסתמך על הדין הזה? זאת אומרת שגם רב נחמן מסתמך על הדין הזה של שמואל. תאים ממאי, למה שמואל אומר יקראנו? דלו שווה כנשנף שווי אוהב להכינק. אנחנו אומרים, זה סברה, שבוודאי בן אדם לא רוצה לתת מתנה גמורה למישהו אחר שם. ומילא אנחנו בודקים וחוקרים, וזה אומדנה דמוכח שהיא רצתה רק להבריח את הנכסים מבעלה. אנא מילא להכינק, אם הייתה נותנת את הנכסים במתנה למישהו אחר, מישהו זר, אנחנו מבינים את זה. אבל לברטו, היא נתנה את זה הרי לבת שלה, יאיב, בן אדם נותן לבן שלו מתנות, לבת שלו, זה דבר סביר, הגיוני. לא נורא, אפשר להבין את זה. למה אתה חייב לומר שהמתנה לא קיימת שצריכים לקרוא את השטר? אז רב נחמן ענה לו, אפילו אוכל, במקום ברטו נפשה עדיף אלי. אתה לא צודק, הוא אומר לו. היות ונכון, בן אדם נותן לבת שלו, אבל פה הרי, היא הרי נגד הבת. במקום נפשו איפה שהיא עומדת, אז כאילו בוא נחשיב את הבת שלה כדבר זר, כאיש זר, כאישה זרה לגביה, כי הרי זה, זה, זה הוויכוח בינה לבין הבת שלה. במילא גם כשכתבה שטר מתנה לביתה, אבל טובת עצמה יותר חשובה לה מטובת ביתה. לכן קראתי את השטר. שאלת אם הוא עומס, ולמדנו בברייסה, הרויצה שתבריח נחוסה מבעלו כיצד יויסה. כויסבס שטר פסים לאחרים, דיבר רב שם גמליאל. שטר פסים, זה כמו שגמרא אומרת להל בדף יוטט, יוטט, שם הקוף, שיש כזה שטר פיוסים, שטר שאינו אמיתי, זה רק כהילו. אחד נותן שטר לחבר שלו, כהילו הוא ילווה ממנו כסף. הוא נותן שטר למישהו אחר, כהילו הוא נותן לו. זה שטר פיוס. אבל האמת היא שהכוונה זה רק כדי להבריח מבעלה. כותב את השטר הזה שנותן במתנה כהילו לאחרים, אבל הכוונה האמיתית שלה רק להבריח את הנכסים, דיבר רב שמעון גמליאל. והחכמים אומרים, חכמים אומרים, רוצו, אם זה שקיבל את השטר, אם הוא רוצה בדווקא, מצחק בו. כלומר, יכול ללכת לבזן ולומר, אני לא מעניין אותי מה שהיא כן חשבה, מה שהיא לא חשבה, יש לי שטר מתנה, זה שלי. היה פעם סיפור בשנת השמיטה, כשהגיע הזמן הביור והיה צריכים להפקיר את הפירות, זה היה סיפור שהיה בבני ברק, אז הלך יהודי אחד והפקיר את הפירות, מה שהיה לו, יינות, לא זוכר בדיוק מה שהיה, ואז כדין הזה שצריך להפקיר גם את הבית שהפירות נמצאים שם, כי הרי אי אפשר להפקיר דבר שנמצא בתוך בית ששייך לי, הוא הפקיר גם את הבית בפני שלושה אנשים, אחד מהשלושה היה שכן שלו, הלך השכן שלו, ותפס את הבית ואמר, אני תפסתי את זה, הפקרת את זה, תפסתי. עודר עודר, האם זה הפקר? אם זה הפקר, תפסתי, אם זה לא הפקר, אז הכל משחק כאן. והוא עמד על זה, והלכו לבית דין, והיה שם סוס ושמחים, כל הבתי דינים בבני ברק נפח העולם. גם נראה שבמידות טובות הוא לא נכון, כנראה השכן הזה. על כל פנים, אז גם כאן, היהודי הזה שקיבל את השטר פסים הזה, יכול ללכת לבזן, אם הוא רוצה, ולומר, לעשות את עצמו כתמים לא מבין עניין, אני לא מעניין אותי מה שהיא כן חשבה, לא חשבה, אני תובע את המתנה הזה, את הנכסים. רק מה העצה, אומרים חכמים, עד שתכתב לו מהיום ולכשארצה. היא צריכה לכתוב בשטר מהיום נכסים, הנכסים שלי קנויים לך, כשארצה, זאת אומרת, אם ארצה. ואז זה נקרא שטר מברח, אז אם היא יבוא לזכות בהם, היא תאמר, אני רוצה, אם הבעל שלה ירצה לקחת את זה, היא תגיד, אני רוצה שהמתנה כן תחול. אם הלוקח ירצה לקחת, היא תאמר, אני לא רוצה שיחול. משמע מזה על כל פנים, תיימה לקוס וליוחה. דווקא כשהיא כותבת לקחה לכשארצה, אז יחול המתנה, אבל אם לא, לא, הוא לא יקוס ולי, קנוני לוקח, אז לוקח קונה את זה. אז איך אתה שמואל אומר, אם יבוא שתם אברחס ליודי, אקראנו, משמע מזה שאפילו אם לא כתבה לו לכשארצה, גם יכול לקרוא את השטר שאין לו תוקף. אומר בזה אלוהיקה שאו בקולה או במקצוסו. כלומר, כשכתבה לו את כל הנכסים, כאן יש אומדנדם מוכח, זה בוודאי לא התכוונה לתת מתנה גמורה, רק להבריח. אבל אם היא נתנה רק קצת מהנכסים, יכול להיות שהתכוונה ברצינות, לכן יכול הלוקח לבוא לבזן ולומר, זה שלי. שואל את הגמורה, לשיטת שמואל, ששטר מברחת, לא מקנה את הנכסים ללוקח, היא לא יקנונה, היא לא יקח, נקנינו בעל, כמו שאר הנכסים. אם כך, מה הועילה הברכה? אמר הבעיה, אוסום כנכוסים שאין ידועים לבעל, ועליבד הרב שמעון. כלומר, הרי רב שמעון אומר במשנה, שנכסים שלא היו ידועים לבעל, ואז אי אפשר לומר שהדת הדוחן עושה לאישו, נכסים כאלו היא יכולה למכור. זאת אומרת, המחירה קיימת. אז גם כאן, היות והבעל, הרי הוא חשב שחל המתנה, שחל המחירה, שהיא נתנה מחירה, היא נתנה את הנכסים למישהו אחר, ומילא זה אצלו בראש זה כאילו שלא נמצא הנכסים האלו. כאילו לא קיבלה נכסים, כי הוא יודע שהיא מכרה את זה. נחשב כנכסים שאינם ידועים. אומרת המשנה, נופלו לו כסופים, אם קיבלה בירושה, זה מה שנקרא נכסי מלוק, קיבלה מתנה בירושה, קיבלה כספים, לא קרקע, לא שדה. אז היות ויש לנו כלל שהבעל הרי אוכל פירות, והקרן נשאר של האישה, צריך לקנות קרקע, ומהקרקע הזה יהיה פירות, ומילא יהיה גם כן אותו דין, שהבעל אוכל פירות, ואילו הקרן שייך לאישה, היות ולא תקנו לבעל, רק פירות, תחת זה, כמו שהמשנה אומרת בדף נון זין, היות ואם היא תשבר לבין הגויים, הוא יבדה אותה. כמו כן, פירוס התלושים מן הקרקע, אם היא קיבלה במתנה או בירושה, קיבלה פירות שהם תלושים מן הקרקע, היא לקח בהם קרקע והיא אוכל פירס. ומחוברים בקרקע, נפלו לה פירות שמחוברים, אמר רב מאיר, שומן אויסו כמה יופה בפרס, צריכים לשום, שמעות, הקרקע הזאת, כמה היא שווה כשיש בה פירות, כמה היא שווה כשהם בה פירות, ומילא ההפרש ילקר בהם קרקע ואויכל פרס. זאת אומרת, רב מאיר סובר, שמה שלא גדל ברשותו נחשב כהגדרת קרן, ומה שגדל ברשותו כהגדרת פירות, ולכן, מה שההפרש בין דמי הקרקע כשיש בהם פירות להם בהם פירות נחשב כקרן, כל דבר שנחשב כקרן, הרי יש תקנה שהוא אוכל פירות, צריך למכור את זה ולקנות קרקע כדי שיוכל לאכול את הפירות. והחכמים אומרים, המחוברים לקרקע שלו היא, והתלושים מן הקרקע שלו. הפירות האלו המחוברים לקרקע, אבל מה שלא גדל בשוט הבעל, זה שלו, והם נחשבים כפירות, כיוון שגוף הקרקע עדיין שייך לאישה, ואילו הפירות התלושים מן הקרקע, נחשבים כקרן, אם כך זה שלה, ואם זה נחשב כמו קרן, אז הדין הוא ילקח בהם קרקע ואוכל פרס. רב שמעון אומר, מוקום שיופה כויכו בכניסוסו, אורה כויכו ביציאוסו, תקף המשנה תבהר, מוקום שאורה כויכו בכניסוסו, יופה כויכו ביציאוסו. אומרת המשנה קצת, פרס המחבורם לקרקע בכניסוסו כשהוא נושא אותה שלו, זה שלו כשיטת רבונו. וביציאוסו כשמגרש אותה, והיו בנכסים של הפירות המחוברים לקרקע שלה, זה שייך שלה, והיא נוטלת את הקרקעות עם הפירות. הגמרא אחר כך תשאל, מה ההבדל בין שיטת רב שמעון, האם הוא חולק על רחמים או לא? איזה הבדל יש ביניהם? ואילו הפירות התלושים מן הקרקע, ביציאוסו כשנושא אותה לאישה שלו, ויקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות כמו כשמכניסה לו כספים, וביציאוסו כשמגרש אותה שלא היא. אומרת הגמרא עכשיו, פשיט זה דבר פשוט, כשיש הבדל, כשנפלו לה כספים, היא קיבלה כספים, והבעל הרי אוכל פירות, אמרנו, צריכים למכור את זה ולקנות קרקע, עכשיו יש ויכוח בינו לבינה, מה יקנו עם הכספים? אחד מהם אומר, הרי שיקנו קרקע, השני אומר, בתה, שיקנו בית. אז אחרי מי צריכים ללכת? מה צריך לעשות? אומרת הגמורה, הרי, צריך לקנות באמת קרקע ולא בית. היות וקרקע זה דבר שאוחז יותר זמן, הפירות יותר, פשוט הפירות יותר מרווחים שם. אז במילא זה שטוען קרקע הוא הצודק. כמו כאן, אם יש ויכוח ביניהם, אחד אומר, בתה. השני אומר, דיקלה, שיקנו דקל, אז קונים בתים, היות וגם הרווח יותר, וזה גם מחזיק יותר מזמן מעמד. אחד אומר דיקלה, דקל, אחד אומר אילונה, איזה אילן אחר, קונים דקל, למה? כי הדקל גם כן אוחז הרבה יותר זמן מסתם אילן. אחד אומר אילן, אחד אומר גופנה, גפן, זאת אומרת עץ גפן, שמוציא ענבים, אז מה קונים? אילונה. למה? היות וזה מתקיים יותר זמן, אבל התוספות אומרים עוד נקודה, התוספות אומרים שהאמת היא שהגפן גם מתקיים זמן רב כידוע, אבל זה צריך הרבה תריכה והרבה הוצאה, ולכן קונים דבר שצריך פחות הוצאה ופחות תריכה. אומרת הגמורה, לפי שיטת רש"י שהולך עכשיו הפשט ככה, אבא זרדסה, אם היא קיבלה נכסים שזה יער מלא עצי סרק, והעצים האלו משתמשים בהם לחטיבת עצים, או שהיא קיבלה פירה דקברה, בריכה דגים. נשאלת השאלה, האם העצים האלו ביער, הדגים בבריכה, נחשבים כהגדרת קרן, ואם כך צריך למכור אותם כדי לקנות קרקע, והבעל יאכל את הפירות, או שאנחנו רואים שזה כהגדרת פירות, והבעל אוכל אותם. אומר לו, יש אלו כאלה שאומרים שזה פירה, שזה הגדרה של פירות, ויש כאלה שזה אומרים שזה הגדרה של קרן, למה? כי אם אתה כבר תיקח את העצים והדגים, לא יגיע שום דבר. אף אחד לא יביא לך עוד. המים לא יביאו פה דגים חדשים, וכמו כן הקרקע של היער לא תצמיח עץ חדש. ולכן צריך למכור אותם ולקנות בכסף, צריך לקנות קרקע כדי שהבעל יוכל לאכול פירות כתקנת חזר. אז הכלל הוא כלל עדי מילסה, גיזוי מחליט, כזה דבר שבא מחדש, צומח מחדש, הגדרתו כפירות, היות והקרן לא נכלה, הוא בא מחדש, אבל אין גיזוי מחליף, הגדרתו כקרן ולא כפירות. זה כשיטת רש"י. תוספות הולכים באופן אחר, שהגמרא כאן הולכת וממשיכה במה שדיברנו עד כאן. יש פה ספק מה לעשות עם הכסף. כשהיא קיבלה כסף, ואפשר לקנות בהם, הבעל אומר שיקנו בהם יער עצים, היא אומרת שיקנו בריכת דגים. מה עושים? יש כאלה שאומרים שלא יכול לקנות כיוון שהדגים או העצים נחשבים כחלק מהקרן, ואם כך, כשהוא אוכל אותם, הרי מתקלה הקרן. ויש אומרים שכן יכול לקנות כיוון שהדגים והעצים נחשבים כפירות, והקרן נשאר לאישה. אומר רב זעיר, אומר רב אישי, אומר רב יענה, ואומר לו, אומר רב אישי, אומר רב יענה, הגוי נבלד באמס מלוג משלם תשלומי כפל לאישו. הרי יש, התורה אומרת, כשאחד גנב בהמה, חייב לשלם על זה כפל. אם הוא שחט, אז גנב ושחט, צריך לשלם על זה ד' בעגל, ב' בשור, ד' ו'. על כל פנים, למי צריך עכשיו לשלם את הכפל הזה? האם לבעל או לאישה? כי הרי פה מדובר שהוולד הזה, העגל הזה, נולד מהבהמה שהאישה הביאה כנכסי מלוג. אומרת הגמרא, צריך לשלם את התשלומי כפל לאישה, ולוקח בהם קרקע, והבעל אוכל פירות. זאת אומרת שאפילו שהעגל שייכת לאישה, הרי לכן אנחנו רואים שמשלם את התשלומי כפל לאישה, אבל עצם הכפל, אחרי שקונים בהם את הקרקע, הבעל אוכל פירות. שאלת הגמרא, כמען, לא יקרא בונו ולא יקרא חנניה, דסני למדנו. ולד בהמה סמלוק, ולד של בהמה שהאישה הכניסה בתור נכסי מלוק, זה שייך לבעל. ולד שפחת מלוק, שייך לאישה. חנה לבן אחיה שיהיה אומר, עושו ולד שפחת מלוק כבלד בהמה סמלוק, וגם זה שייך לבעל. מה אנחנו רואים מכאן? שאף אחד לא סובר שהכפל שייך לאישה, שהוולד שייך לאישה. רק שייך לבעל. לכול העל מבלד באמס מלוק, שייך לבעל. אז איך רב יענה אומר שנותנים את הכפל לאישה, שמשמע שהוולד שייך לאישה. אומרת הגמרא, אפילו תמיד דברי אקלי. ייתכן שרב יענה הולך כשיטת הכל, והוא מודה גם כן שבאמת ולד באמה שייך לבעל. אבל הכפל, כשהגנב משלם את הכפל, הוא כן משלם לאישה. למה? פיירת כנילי רבונון, פיירת פיירלת כנילי רבונון. רבנן תקנו לבעל רק פירות של נכסי מלוג, אבל לא פירות של פירות. מה כאן הפירות? עצם הוולד. פירות של הפירות זה הכפל שהגנב משלם על הוולד. שואלים התוספות, הרי בדף פי ג' אומרת המשנה מפורש, שהבעל כן אוכל פירות של פירות, פיירי פיירס. מה זה פיירי פיירס? מסבירה שם המשנה. שאם היא הביאה קרקע ועשתה פירות, זה פירות. מחר פירות ולקח מהם קרקע והקרקע הזאת עשתה פירות, זה נקרא פירות פירות, פירי פירס. אז למה אנחנו אומרים כאן שפירות של פירות לא שייכים לבעל, רק לאישה? אומרים התוספות שכאן זה משהו אחר, היות, והפירוי פירוי זה לא מגוף הבהמה. זה בא כתוצאה מזה שהגנב גנב את העגל, הוא התחייב לשלם כפל. זה משהו זר כאן. הפירוי פירס. זה לא כמו שהגמרא, המשנה אומרת בדף פי ג' שמחו את עצם הקרקע וקנו פירות וכל הדבר הזה שהכל מגוף של הפרי. אבל כאן זה לא שייך. זה לא מגוף הבהמה, זה משהו זר, הכפל הזה, וזה לא תקנו רבנן שיהיה לבעל. שואלת הגמרא, בשלם אלך חנניה, אי נדולך השני למי זה? מה שחנניה סובר שהוולד שייך לבעל, כמו שער פירות, היות ולא חוששים לשם התמות האם, ממילא גם הוולד נחשב כמו קרן, ואם אחר, ויקחו בדמיו קרקע, והבעל יאכל פירות. אלו רבונון, איחי שלי מיסה, אם אתה אומר שכן חושבים שהאם תמות, ולכן לא נותנים את ולד שפחת המלוגלה בעל כדי שהקרן לא תכלה, רק מוכרים את זה וקונים קרקע ואז הבעל יוכל לכל פירות. זה, למה הם מחלקים בין ולד באם הסמלוג לבלד שפחה סמלוג? למה ששניהם גם ולד מלוג גם כן לא ייתנו את זה לבעל? וילו יחי שלמיסה, אפילו ולד שפחה סמלוג נמה שיתנו את זה לבעל, למה מחלקים בין ולד שפחה סמלוג לבלד באם הסמלוג? אומרת הגמור אלו, אילו מחיישינן למיסה. בכל מקום אנחנו אומרים שוולד באם הסמלוג שייך לבעל, שיינה באם מדי כאוירו, ואפילו אם התאמות, אז זה לא בהגדרה שכאילו כבר נכלה הקרן, אין כאן קרן. היות ונשאר האור, יש כאן שיעור של האור, וזה לא נקרא נכלה הקרן, ולכן נותנים את הפירות, שזה הוולדות לבעל, שואלים התוספות, אם האור נחשב כשיעור, אז יכול, אם ככה בא, לשחוט את הפרה, ולתת לאישה את האור, נמצא שיש לה את הקרן, שיעור של הקרן. יש כמה תירוצים ברשיינים על הקושייה הזאת. אומר רבונה בר חיה, אומר שמואל, לא רק רנניה. אומר רובה, אומר רב נחמן, אף אגב, אומר שמואל, לא רק רנניה, שהבלת של שפחת מלוק, שייכת לבעל, מכל מקום הוא מודה חנניה שאם נסגר שאחרי שהוא זכה בוולדות, נעשה נסדומם, כלומר יכולה לבדות את זה, ונוטלסון היא לוקחת את זה משום שווח בייסוביו. כלומר זה כבוד לבייסוביו, שווח לבייסוביו, שהיא ממשיכה להחזיק בוולדות. אומר רוב, אומר רב נחמן, הכניס אלוי עז לחלבו ורוחל לגיזוסו ותרנגוילס לביצוסו, ודקל לפרויסוב, אויכל ואוילך עד שתיך להקרן. אם היא הכניסה לו בנכסי מלוק עז שנותן חלב ורוחל שנותן צמר, תרנגוילס פיצים, דקל שעושה פירות, אז יכול לאכול, זאת אומרת לאכול מהפירות עד שנכלה הקרן. למה? כי נשאר הקרן, הוא לא מחלה את זה לגמרי, הרי הבהמה משאירה את האור, בתרנגולת נשארים הנוצות, בדקל נשאר העץ, וברגע שלא נכלה הקרן הרי יכול לאכול את הפירות. אומר רב נחמן, אלה לגלימה, אם היא מכניסה לו גלימה, פרה והגדרתו כפרי, למה? כי עצם ההשתמשות במלבוש זה הפירות, לכן מחס בי יכול להתכסות בו, ועוז לאדקליה, ואחר כך הבלעות, הבלי של הבגד יהיה לה, כהגדרה של קרן. שואלת הגמור כמן, כי הייתן דסניה למדנו, המלח והחול הרי זה פרס, אם האישה קיבלה נכסים נכסי מלוג, במקום כזה בשפת הים שעושים מלח, או שיש שם חול לבניין, אז יכול הבעל לקחת את זה כהגדרה של פירות, היות וזה דבר שלא נכלה לעולם, יש כל פעם. מה שאין כן, אם היא קיבלה בנכסים פיר של גופריס, מכרה של גופרית, מחפרה של צריף, מכרה של נחושת, שזה דבר שסוף סוף בא, הוא נכלה, הוא לא נשאר לעולם ועד. אז רמר אומר, הגדרתו כקרן, אם כך צריך למכור את זה ולקחת מזה קרקע, ואז הבעל יוכל לאכול פירות. חכמים אומרים פירויס, הגדרתם כפירות, ומילא היות וזה הפרי וזה ההנאה, ואילו מקום הגומה, מקום החפירה עצמו, זה הקרן. ומילא, הדין הזה שדיברנו מקודם, שגלימה גם הגדרתו כפירות, הולך כשיטה הזאת, כחכמים. למדנו במשנה רב שמעון אומר מוקם שיופי כוחוי בכניסוסו הוא רק כוח בציוסו, מוקם שהוא רק כוח בכניסוסו יופי כוח בציוסו. שאלת הגמורה, במה הוא חולק על התנקמה? הוא רק מאגדיר את זה, אבל מה המחלוקת בינו לתנקמה של המשנה החכומים? אומר רובה, מחוברים בשעס יציא איקה ביני, כשהפירות היו מחוברים בשעה שהוא גירש אותה, לשיטת רבונון הבעל זכה בהם היות והם גדלו ברשותו, לשיטת רב שמעון האישה זכתה בהם, הבן שאנחנו הולכים אחרי זמן של התלישה. אומרת המשנה, נופלו לעבודים ושפוך הזקנים, אם היא קיבלה בנכסי מלוג עבדים ושפוכות כאלו שכבר לא ראויים לעבודה, אם קרי והיא לא כך מהם קרקע והוא הולך לפרס. זאת אומרת, השבל, אם הוא רוצה למכור את זה, יכול למכור את זה, והיא לא יכולה למנוע אותו בזה. הפשוט גם לי לא אומר, לא הייתי מכור. היא כן יכולה למנוע אותה מלמכור, מפני שהן שווח בייסוביו, שזה שווח לבייסוביו שהיא מחזיקה בהם. נופלו לו זייסים וכפנים זקנים שכבר לא נותנים פירות, ימוכרו וילוק הרבהם קרקע ואוכל פרס. היות והם לא נותנים פירות, אז זה הגדרתו כקרן. אם כך צריכים למכור את זה ולקנות בהם קרקע, שכן יהיה בזה פירות, שהרי תקנת חכמים שהבעל אוכל פירות בנכסי מלוק. רב יהודה אומר, לא תמכור מפני שאין שבח בי סוביו. לא תמכור את זה, היות וזה שבח בי סוביו, ובשבח בי סוביו, אז היא ממשיכה להחזיק בהן. אומר רב כאן, מה שנחלקו התנאים במשנה כשנפלו לה זיתים וגפנים זקנים, האם היא יכולה לעכב מלמכור? לא, המחלוקת הזה זה שנופלו בסודה שלו. כשקיבלה בירושה את הקרקע יחד עם האילנות והזיתים והגפנים, ומילא אפילו אם לא יישאר מהזיתים, יש לה את הקרקע. אז ממילא שייך לומר שבח בי סוביו, שהיא ממשיכה להחזיק בזה. מה שאין כן אבל סודה בסודה שאין שלו, דברי רק לתמכור, אם רק העצים היו שייך לאבא ולא עצם הקרקע, אז היא לא יכולה לעכב מלמכור, משום לקוקל יקר, ואם כך לא שייך את העניין הזה של שבח בי סוביו, ואם כך הרי זה קרן לבד, צריך למכור את זה כדי שיהיה לו את הפירות. מסקף לרב יוסף, הרי עבוד עם שפוחס, שהמשנה אמרה עבוד עם שפוחס, קיינים שכבר לא רואים לעבדה, דחיסודה שאין, שלא דומה, שהרי אם הם מתים, אם הם נחלים, לא נשאר שום דבר, ופליגה, וגם כן סובר רב שמעון גמליאל שלא תמכור, היות ויש כן שבח בי סוביו, אלוהי יתמר, אוכי יתמר, אומר רב כאן, אומר רב, מחלוי כס, בסודה שאין שלו, המחלוי כס רב יהודה וחכומים, זה כשנפלו לו זיתים, ושכבר לא, זאת אומרת, זיתים שכבר לא, שהם כבר זקנים, בזה יש המחלוי כס, האם ימכור, או שיכולה למנוע מלמכור. סודה שאין שלו, וחכמים סוברים ש... ברגע שזה לא שלה, אז אין את הדין הזה של שבח בי סוביו, ורב שמעון גמליאל סובר שכן שייך שבח בי סוביו, שהיא ממשיכה להחזיק בהם, אבל בסודו שלו דברי אקל לא תמכור מפני שבח בי סוביו.